דף חט, לגבי משכון בקידושין. זה פעם שעברה, נדמה לי זה הפעם שעברה או הפעם לפניה, למדנו בעריכות את הכלל של בן יגלה לנסתר, שההגדרה שהגדיר הרב ויצמן, שהנגלה הוא בעצם מגיב למציאות, בסדר? הצד הנגלה בתורה, הוא בעצם, יש מציאות ועכשיו התורה מדריכה אותנו איך להתנהג במציאות הזאת. והנסתר הוא מתחכה אחרי השורש של המציאות, מאיפה בכלל קיימת מציאות כזאת, בסדר? מבחינה רוחנית איך היא הגיעה לעולם המציאות הזאת. ראינו דוגמה, לדוגמה באונס ומפתה, שהנגלה בא להגיד מה קורה כשקרה כזה אירוע, איזה כנס וכו', צריך להתחתן עם האישה, לא יכולה לשלוחה כל ימיו, והנסתר הוא מדבר על השורש הרוחני של המציאות הזאת, שלפעמים בעולם, בהופעה הרוחנית בעולם, הדברים לא מופיעים בסדר הרגיל שמתחילים מהרצון עד למעשה, אלא לפעמים זה מתחיל הפוך. דרך העולם המעשי זה מניע גם כן מציאות רוחנית, לדוגמה בתפילין, אדם מניח תפילין, אפילו שהוא לא מבין את המשמעות הרוחנית של התפילין, אבל הוא עכשיו משרה עליו את שכינה, כן? שם השם נקרא עליך. טוב, זה בגדול היה הכלל, השיעור הזה מדגים את הדוגמה לכלל הזה. דף חץ קידושי. אמר רבא, אמר רב נחמן, אמר לה התקדשי לי במנה והניח לה משכון עליה, אינה מקודשת. מנה אין כאן, משכון אין כאן. הייתי ורבא לרב נחמן, קידשה במשכון מקודשת. הטעם במשכון די אחרים, כתוב רבי יצחק. אמר רבי יצחק, מניין לבעל חוב שקונה משכון, שנאמר הוא לך תהיה צדקה, אם אינו קונה צדקה מניין, מכאן לבעל חוב שקונה משכון. בני רבונה ברבין, זבונה ימת בפרית, אילבו בעדיו. הותיבו נסחה עליה. לסוף העיקר עמתה, עתו לקמי דרביאמי, אמר לו פריטה אין כאן, נסחה אין כאן. כן. אז בואו נראה קודם כל את פשט הסוגיה, לפי רשי. רב אמר בשם רב נחמן, אדם אמר לי, אישה תתקדשי לי במנה, והוא מניח למשכון על המנה הזה. כן, זה, הוא לא נתן למנה. בסדר, הכל פה דיבורים. אומר לה, תתקדשי לי במנה, אני כאילו עכשיו, אם תתקדשי לי, כביכול אני חייב לך מנה, ואם הוא לא נתן משכון, ברור שהיא לא מקודשת, כן, זה לא עוזר, אבל פה הוא נתן לה משכון, בסדר, לקח את השעון שלו, אמר, השעון הזה משכון על המנה הזה, שאני רוצה שתתקדשי לי בחוב הזה של המנה, בסדר? אז ההלכה היא שהיא לא מקודשת, מנה אין כאן, משכון אין כאן, בסדר? בגלל, רש"י אומר, מנה אין כאן, בגלל שאין פה מנה, היא כך משכון אינו שווה כלום, שאין לה משכון מתנה, הרי הוא לא נתן לה את המשכון כמתנה. אם הוא היה מקדש, אתה נותן לה במתנה את המשכון, מה זאת אומרת, תתקדשי לי במשכון, בסדר, אבל הוא לא עשה את זה. המשכון זה רק על המנה, המנה לא קיים פה, זה רק דיבורים, אז היא לא מקודשת. הקשה רב לרב נחן, אבל הרי יש ממרה אחרת, שקידשה במשכון מקודשת, אתם במשכון די אחרים. שם הסיפור הוא מה? שהוא בעצם יש לו חוב, חייבים לו כסף, ונתנו לו משכון על החוב הזה, בסדר? מישהו אחר נתן לו שעון על חוב שהוא חייב לו. ועכשיו הוא נותן לה את המשכון, בסדר? ואומר, במשכון הזה תתקדשי לי. פה היא כן מקודשת. כדי רבי יצחק, דאמר רבי יצחק, מניין לבעל חוב שקונה משכון? שנאמר לו, אחת תהיה צדקה, אם אינו קונה צדקה מעיניים, מכאן לבעל חוב שקונה משכון. כתוב שאדם שלוקח משכון, כן, אבות, בגד של אני על חוב, אז הוא צריך להחזיר לו אותו עכשיו, בגד לילה צריך להחזיר לו אותו בלילה, בגד יום צריך להחזיר לו ביום. וכתוב לו, אחת תהיה צדקה. אז מדייק רבי יצחק, מזה שהתורה אומרת לך תהיה צדקה, מזה שקוראים לזה צדקה, סימן שהמשכון קנוי לו. ולכן זה נשאר צדקה, כאילו, התורה אומרת, כאילו, אין לו מה ללבוש, תיתן לו, אל תשמור את המשכון אצלך. ותיתן לו, ואז זה נחשב לך כאילו צדקה. בסדר? אבל אם זה לא היה שלו, איך אפשר להחשיב איזה צדקה? זה דין שהוא צריך להחזיר לו, מה פי, כן? אז מכיוון, מכך שאתה רואה שהתורה אומרת למשכון שהוא קנוי לבעל חוב, לכן הוא יכול לקדש אישה במשכון הזה. כשמדובר במשכון של אחרים. אבל אם הוא עכשיו בעצם מתחייב לה במנה ונותן לה משכון על המנה הזה, זה לא שהיה חוב והוא נתן לה משכון, כאילו לפחות בציור פה של רש"י, כן? הוא נותן לה עוד מעט נראה, ניכנס יותר לעומק בסדר בראש שני. אבל כאילו, הוא אומר, אני עכשיו רוצה להתחייב לך מנה, וקחי את זה משכון על המנה הזה, תתקדשי לי במנה, לא, לא מקודשת, בסדר? כי פה לא נקנה לה המשכון הזה. צריך להבין מה ההבדל, למה פה המשכון לא נקנה, בסדר, במשכון של אחרים זה כאן נקנה, זה נראה עוד מעט. בסדר, הגמרא מסיימת, בני רבון הרבין, קנו עמתה עמה בפרוטות, ולא היה להם כסף. מה עשו? היטיבו נסחה עליה, שמו נתנו איזה חתיכת כסף כמשכון על זה, בסוף התייקרה אותה שפחה. אז עכשיו יש שאלה בעצם, האם עכשיו המוכר אומר, רגע, אני לא מוכן עכשיו, אתם רוצים לקבל את השפחה, תיתנו, לקבל את המשכון בחזרה, תיתנו לי עכשיו יותר כסף, כמה שעכשיו שווה השפחה. הם אומרים, מה פתאום, אנחנו כבר קנינו אז. באו לרבי עמי, שאלו אותו מה לעשות, אמר לו, פרי אין כאן, אסחה אין כאן. מכיוון שלא נתתם את הפרוטות, אז גם המשכון הוא לא קונה, ולכן אתם צריכים לשלם עכשיו במחיר היקר. בסדר? זאת הסוגיה. אומר, נראית עכשיו את הרמב"ן מול הרייבד. הרייבד מובא בריטב"א, בסדר? לא, אין לנו את הרייבד עצמו. הרייבד, הריטב"א מזכיר, אולי גם יש את הרייבד, אני לא יודע, הרב עצמו בכל אופן הביא את הרייבד מתוך הריטב"א. אומר הרמב"ן, מנה אין כאן משכון אין כאן. משמע לי, דאחי פירושה. כיוון שהוא אינו מקדשה בגופו של משכון, אף על פי שאמר לה, קני אותו לשיעבוד מנה וקנתה, אין כאן משכון. כלומר, שאינו קונה בה. דאביה לכהלוואה דליתה באין, הועיל ומנה אין כאן, לפיכך אינה מקודשת, וחוזר ונוטל משכונו ממנה. וכן באמתה, שאין עבד קטני נקנה במילווה, כדאית לכמה מבחילתין, ושבין מאיך זה קנאו, והיא מילווה להוצאה ניתנה במה קנאו. ואף על גב דה מילתה לב כמילווה, דבידה הוא, מכל מקום משמע, ואומר לאישה, הרי אני חייב לך מנה בקניין, והתקדשי לי בו שאינה מקודשת. וכן במחר לא קנה, דשיעבוד ברשות לווהו, והיינו טעמא דמלווה. אבל אומר לחברו, הרי אני חייב לך מנה, כלומר מחייב אני עצמי לך במנה וקנה כלי למשכון עליהם, מכיוון שמשך קנה כליו לשיעבודו. עוד מעט תראה, מזכיר את הרייבד, אבל בואו קודם נבין את הרמב"ן. טוב. יש פה שלושה חידושים ברמב"ן. חידוש ראשון לגבי המקדש במלווה. כן? למה המקדש במלווה לא מקודשת? מקדש במלווה לא מקודשת. בסדר? זה... סתם מלווה, בלי משכון. למה המקדש במלווה לא מקודשת? מה זה מקדש במלווה בכלל? אדם נתן כסף לאישה כהלוואה, ועכשיו הוא אומר לה, שבוע אחר כך, עוד 1,000 שקל שאתה תלך בהלוואה, לא צריכה להחזיר לי, תתקדשי לי בזה, אני מבטר לך עליהם, תתקדשי לי. לא מקודשת, למה לא מקודשת?
זה מביא
לה
כסף ממשי עכשיו.
מה? כי הוא לא מביא לה. כן, הוא לא מביא לה, אבל בסדר, אבל למה שלא תתקדש בכסף שעכשיו יש אצלה?
כי
אולי הוא לא אצלה. אולי הוא השתמשה, אולי השתמשה בו ולא קיים.
יש לך חוב, ולא מקדש
על משהו. נכון. זאת אומרת, אחד, יכול להיות שהוא לא קיים כבר כסף הזה. בסדר? הכסף הזה אולי השתמשה בו. וגם אם הוא קיים, מלווה להוצאה ניתנה. בסדר? זאת אומרת, ברגע שהיא קיבלה, זה כבר לא נחשב משהו שאצלו, משהו שלא שנמצא אצלה. כי מלווה להוצאה ניתנה, מבחינתי הכסף הזה נעלם. זה לא כמו פיקדון. פיקדון, מקדש בפיקדון, אני לא זוכר, אבל נדמה לי שכן מקודשת. כן, הוא נתן לה פיקדון שצריכה להחזיר לו, ועכשיו הוא אמר לה, תתקדשי לי בפיקדון הזה, זה משהו אחר. כי באותו רגע היא כאילו קונה אותו. לא, אל תפסו אותי על המילה, צריך לבדוק. אבל קדש במלווה, מלווה להוצאה ניתנה, ולכן, מהרגע שהכסף אצלה, כאילו הוא כבר לא קיים, נעלם הכסף הזה, רק עכשיו היא חייבת להחזיר לו כסף אחר. אפילו אם היא לא השתמשה בשקל, מבחינתי הכסף הזה כבר נעלם, כי מלווה להוצאה ניתנה. מה?
מה זה אומר, אבל איך מסתדר המשפט, מלווה להוצאה?
מלווה להוצאה ניתנה. כשאתה נותן מלווה, אתה נותן לו על מנת שהוא ישתמש בזה. לכן, אפילו אם הוא לא ישתמש, מבחינתי כאילו כבר הכסף הזה כבר לא קיים בעולם. זה בהבנה פשוטה. אבל הרמב"ן הוא נותן עוד ציור למקדש במלווה. לא כמו הציור שציירנו שאדם מלווה, אלא עכשיו הוא מלווה לה. זאת אומרת, עכשיו הוא מתחייב לה כאילו בהלוואה. בסדר? כאילו, זאת אומרת, לא שהוא מלווה לה, אלא כאילו הוא אומר, אני מהרגע, מלווה הפוך, כאילו, אני מהרגע הזה מתחייב לתת לך מנה. עכשיו כאילו הוא הפך, כאילו היא הלוותה לו, בסדר? כאילו, מעכשיו אני מתחייב לתת לך מנה. למה היא לא מקודשת במקרה הזה? פה אין את הבעיה של מי ולא הצעה ניתנה. הציור הראשון שציירנו, שהוא הלווה לכסף לפני שבוע, ועכשיו הוא מוותר לה שלא צריכה להחזיר לו. אז פה הסברה פשוטה של המקודשת, כי מי ולא הצעה ניתנה. כאילו הכסף הזה כבר נעלם מהעולם. אבל עכשיו הרמב"ן נותן ציור אחר. מה הוא אומר? הוא אומר לה, עכשיו, מעכשיו אני מתחייב לך מנה, ואני נותן לך משכון גם על המנה הזה. למה פה היא לא מקודשת? אני חייב לך עכשיו כסף, כן? למה היא לא מקודשת? פה לא שייך הסברה של מיל ולא צעה ניתנה, נכון? כי הוא, לא, הוא לא נתן לזה משהו שאני אומר כבר כאילו הכסף הזה נעלם. אלא מה, מה הסברה פה? כי הוא לא נתן לה שום דבר ממשי. בסדר? בגלל שהוא לא נתן לה, במיל והוא נתן לה משהו ממשי, רק אני אומר, הדבר הממשי הזה כבר נעלם. פה הבעיה שהוא לא נתן לה שום דבר. למרות שהוא כן יצר חוב חדש. במיל וכבר, כאילו החוב כבר קיים, הוא לא חידש חוב. פה הוא מחדש לי עכשיו חוב. אז היה סברה להגיד ש, שבחידוש הזה, שמהרגע הזה אני חייב לך, ועוד אפילו נותן לך משקול על זה, כן היא תתקדש? לא. אומר אבל לא, זה כמו המקדש במיל ו, היא לא מקודשת. כן, כי מה הרמב"ן אומר? בואו נראה את זה בלשון של הרמב"ן. תראו את זה בשורה הרביעית. מכל מקום משמע, באומר לאישה, הרי אני חייב לך מנה בקניין והתקדשי לי בו, שאינה מקודשת. בסדר? למרות שזה לא כמו מקרה רגיל של מלווה, הוא אומר לי, אישה אני חייב לך מנה בקניין והתקדשי לי בו, שאינה מקודשת. למה? כי לא נתן שום דבר. בסדר? זה חידוש ראשון. חידוש שני, לגבי השאלה מה זה בכלל משכון? איך, מה הציור הרגיל של משכון? מה זה, איך, אם הייתי שואל אתכם, תספרו, תסבירו לי מה זה משכון, מה, איזה דוגמה אתם נותנים?
אחריות.
מה?
יש לו אחריות...
סיפור, תספר לי סיפור, מה הסיפור, מה, מה זה משכון?
אדם בנה למישהו כסף, הוא לא יודע אם יחזיר לו, אז הוא נותן לו משהו חייב לקם, ש...
יפה, יפה, אני עכשיו מלבט לך כסף, אני אומר לך, ואז אני אומר לך, רגע, מה תיתן לי כדי שאני יודע שאתה תחזיר לי, ואתה נותן לי משכון. הציור פה הוא ציור שונה, מה שהרמב"ן מצייר, נכון? מה הציור פה של הרמב"ן? איפה המשכון נכנס
פה?
בתוך דברי הרמב"ן, איפה המשכון נכנס? מה הציור? אתם רואים פה את הציור ברמב"ן? מה הציור של המשכון?
מה שהוא אומר, קחי משכון ואני אתן לך מנה אחר כך?
יפה. מה ההבדל מהציור שקודם אמרתם? אחד שהוא מציע, נכון? המתחייב הוא זה שמציע פה את המשכון. ושתיים, איזה עוד הבדל ממה שציירת קודם? קודם שאלת מה הסיפור, אמרת, הלוויתי כסף למישהו, עכשיו אני לא יודע אם הוא יחזיר לי, אז אני מבקש ממנו שתן לי משכון. מה זה?
הוא לא מקבל כסף בתמורה,
אבל הוא לוקח אישה. לא רק לגבי אישה, הוא מדבר את זה גם לגבי מלווה. כן? כן, בואו תראו בסוף, בסוף הרמב"ן, שתי שורות מלמטה. אבל אמר לחברו, אני חייב לך מנה, כלומר, מחייב אני עצמי לך במנה וקנה כלי למשכון עליהם. בסדר? אז הסדר פה הוא גם כן הבדל. זה לא שעכשיו אני הלוויתי לך, עכשיו אני אומר, תביא לי משכון, אלא עכשיו הלווה כאילו אומר, אני מתחייב לך, אפילו לא לווה, כן? אני מתחייב לתת לך מנה, וכך משכון. כאילו, המשכון הוא לא מגיע אחרי החוב, אלא הוא בא ביחד עם החוב. הוא כאילו חלק מהחלוץ של החוב. בסדר? הוא מה שבעצם מכיל את החוב. בסדר? רואים את ההבדל? זה חידוש שני. בואו נרשום רגע חידוש ראשון ברמב"ן. חידוש ראשון ברמב"ן, המקדש במלווה, ציור נוסף שכעת מתחייב לה, כן? ולא מקדש במלווה ישנה. בסדר? ומה הסיבה, כן? למה, אם הוא כעת מתחייב לה, למה אינה מקודשת? אינה מקודשת כי אין נתינה ממשית. אין נתינה ממשית. זהו כעת במלווה ישנה, שם הסיבה שמלווה להוצאה ניתנה. בסדר? בעצם מה שהרמב"ן הוסיף, שהמקדש במלווה אינה מקודשת לא רק בגלל שמלווה להוצאה ניתנה, אלא גם הציור הזה שעכשיו הוא לא נותן כלום, לכן שעכשיו הוא מתחייב, למה לא מקודש? כי אין פה במה להתקדש, אין פה נתינה ממשית, לא ניתן פה כלום. בסדר, זה החידוש הראשון. חידוש שני, משכון, הציור הרגיל, המשכון מגיע אחרי הלווה. הציור, מוסיף הרמב"ן ציור, המשכון מכיל את החוב. כן? המשכון הוא לא רק ביטחון כדי שאני אחזיר לך את החוב, המשכון הוא זה שמכיל את החוב. בסדר? כמו שהוא אומר לו, אני מתחייב לך משכון, מתחייב לך מנה, וכך משכון על החיוב הזה. אז זה לא שכאילו אתה הלוות לי ועכשיו אני נותן לך ביטחון משכון שאני אחזיר לך, אלא המשכון הוא מכיל את החוב. בסדר? מובן? חידוש שלישי של הרמב"ן, מתוך החידוש הזה שהמשכון יותר את השיעבוד, כן? ולא רק מגיע כביטחון אחרי השיעבוד, אז איך אני קונה את ה... בעצם מה, איך אני קונה את המשכון? לפי הרמב"ן? תסתכלו בדברים של הרמב"ן, איך אני קונה את המשכון עצמו? מה המעשה של הקניין? איך קונים את המשכון? הרי כל דבר צריך שלא למעשה קניין. מה, הרי המשכון קנוי לי, נכון? מה אני צריך לעשות כדי שיהיה קנוי לי?
משיכה.
איפה זה כתוב?
שתי
שורות. בסוף, נכון? מכיוון שמשך קנה כליו לשיעבודו. זאת אומרת, אם המשכון שלי היה אחרי הלוואה, אז הוא נקנה בעצם הלוואה. בסדר? בעצם המעות. נתתי מעות, לפחות למה דבר מעות קונות. במעות הוא נקנה המשכון, אבל אם אתה אומר שהמשכון מכיל את החוב, אין פה מעות. אז מה מעשה הקניין? במשיכה, בסדר? על ידי משיכה. יש לנו, בסדר? שלושה חידושים ברמב"ן. שני החידושים האלה הם במשכון, החידוש הזה הוא במקדש במין, בסדר? הנקודה המשותפת לשלושת החידושים האלה זה הפירוש של הרמב"ן בסוגיה, שהוא מבין קידושין במשכון משמעותם, אני עכשיו מתחייב לאישה כסף, ואת ההתחייבות הזאת אני מכיל על ידי משכון, וזה לא קונה. בסדר? זה לא קונה.
הציור... מה החידושים?
החידוש הראשון שמקדש במלווה זה לא רק ציור שיש כבר מלווה ישנה שאני עכשיו מוכל עליה ובזה אני מקדש, ועד הייתי חושב שהסיבה היא שמלווה להוצאה ניתנה. מדובר גם במלווה שעכשיו אני מתחייב, אני כאילו מחדש, מעכשיו אני חייב לך כסף. לא נתת לי כלום, אני עכשיו מעכשיו חייב לך כסף, והיא לא מקודשת, למה? פה אין את הסברה שמלווה להוצאה ניתנה, כי עוד לא נתתי לה את הכסף, היא לא נתנה לי כסף, אלא בגלל שאין פה נתינה ממשית. לא נתתי משהו ממשי ששעליו אפשר להכיל את הקידושין, רק דיברתי, רק דיבורים באלמה. שני החידושים האחרים הם במשכון, שהרמב"ן מחדש ציור במשכון, שהציור הרגיל הוא שאני מלווה לך, עכשיו אני לוקח ממך משכון כדי שאני אהיה רגוע שאתה מחזיר לי את ההלוואה. הרמב"ן מחדש ציור שיש משכון כזה שהוא מכיל את החוב. כאילו אני אומר, אני מתחייב לך 100 שקל, והנה המשכון הזה הוא בזה אתה קונה כאילו את החוב הזה, כן? זה מה שנותן את התוקף לחוב. אחרת סתם דיבור בעלמה, אני יכול לחזור בי אחר כך. איך אני עכשיו כאילו נותן נחלות לזה שאני עכשיו חייב לך ואני לא יכול לחזור בי? על ידי המשכון. בעצם המשכון פה יוצר את החוב. מכיוון שהמשכון יוצר את החוב, ואין איזה מעות שניתנו שעכשיו אני יכול לקנות את המשכון על ידי המעות האלה, מפה נובע החידוש שגם קניין המשכון על ידי משיכה. בסדר? הרייבד לוקח לכיוון אחר, והחידוש הזה של הרמב"ן הוא לא פשוט, בסדר? שמשכון נקנה על ידי משיכה, בגלל שיש סוברים שמשכון לא נקנה במשיכה. למה? כי אתה הרי לא קונה, המלווה לא קונה את גוף החפץ. כשנותן לך משכון, זה לא באמת שעכשיו כאילו החפץ הזה שייך לך, אלא הערך שלו, אתה בעיקרון אסור לך להשתמש בו כאילו. בסדר? אתה שם אותו עכשיו בצד, והוא כאילו הדרך שאחר כך אתה תוציא ממני את הכסף. לכן הוא לא כחפץ עכשיו שהוא נקנה במשיכה, רק הערך שלו נקנה, בסדר? ולכן יש סוברים שהוא לא יקנה במשיכה במשכון. דוגמה הרים יגש, אבל לא נראה כרגע. טוב. לרמב"ן לעומת זאת, כן, המשכון עצמו קנוי, לא שאתה יכול כאילו להשתמש בו, אבל הוא מגדיר כאילו שלא רק הערך של המשכון קנוי לך, אלא גוף המשכון קנוי לך לגוביינה. זאת אומרת, כאילו החפץ הזה עצמו שייך לך, לא רק הערך שלו, זה הגדרה דקה קצת, אבל אם רק הערך קנוי, אז לא נקנה במשיכה. ככה סובר הרי מיגש. הרמב"ן סובר, הגוף עצמו קנוי לך, לא כמו חפץ רגיל שקנית גם להשתמש, הוא קנוי לך לגוביינה. בסדר, זה כעניין ספציפי רק ליכולת שלך לגבות אחר כך את החוב, אבל בכל אופן, החידוש שגוף החפץ קנוי לך, ולא רק הערך שלו. בסדר? אז זה הרמב"ן. הרייבד, שמובא בריטווה, הוא אומר אחרת. הוא אומר, עיקר הפירוש, לפני זה, הרמב"ן מסיים, כתב משכון אין כאן, דלא קנה למשכון במידי דמי אבל, דקנה למשכון. נראה את זה בהרחבה של דברי הרייבד מובאת בריטווה. עיקר הפירוש בזה כפירוש הרייבד זה, שאין משכון חל ומשתעבד, אלא כשקדם לו חיוב הממון שלווה ממנו. כנגד איזה חידוש של הרמב"ן פה חולק הרייבד במשפט הזה? יפה, זה נכון? לעומת הרמב"ן, שמה אמר? איזה משכון מדובר פה? משכון שהוא מכיל את החוב, לא היה חוב לפניו. נכון? אומר הרייבד, אני לא מסכים למשכון הזה, אין כזה משכון. תקראו, שקשיבו למילים. אין משכון חל ומשתעבד, אלא כשקדם לו חיוב הממון שלווה ממנו. אם זה משכון שלא קדם לו חיוב ממון, אין לו שיעבוד. הדרך היחידה לשעבד משכון היא רק אם קדם קודם חיוב ממוני. לכן הוא לא מסכים לציור הזה של הרמב"ן. אתם רואים את המחלוקת? רואים? רוצה שתראו את זה במילים של הרייבד.
הוא אומר ש... הוא חולק על שלא יכול להיות מקרה כזה?
זה לא נקרא משכון, זה לא יהיה משכון, אין לו שום משמעות למשכון כזה. אם אני אומר לך עכשיו, לקחת 100 שקל וקח משכון, לא עשיתי פה כלום. אני יכול למחרת לבוא לקחת את המשכון, לא חייב לך כסף. מתי משכון הוא משתעבד? רק אם כבר נתתי לך כסף, נתת לי כסף, ועכשיו אני מביא לך משכון, אז על הכסף שנתת לי חל השיעבוד של המשכון.
כן,
okay, והרמב"ן אמר שזה כן תופס? כן, הרמב"ן אמר, יש משכון שמכיל את החוב. אני עכשיו אומר לך, אני חייב לך מנה וזה המשכון. תראו פעם בלשון של הרמב"ן, תראו בשורה. הנה, שלוש שורות מהסוף. אבל אומר לחברו, הרי אני חייב לך מנה. כלומר, מחייב אני עצמי לך במנה, וקנה כלי למשכון עליהם, קנה, כיוון שמשך. לא נתת לי כסף עדיין. אני עכשיו מתחייב לך. פה סתם נצייר ציור, בסדר? אני אומר, אני מזמין אותך לעבודה אצלי. רוצה שתבוא לעבוד, לצבוע לי את הבית. אין לי עכשיו כסף, לא זה. עכשיו אני אומר לך, בוא, אני רוצה איזה מקדמה, איזה משהו. אומר, אין לי כסף. אז... אתה לא, לא, אין לך כסף, אני לא בא לעבוד אצלך. עכשיו אתה יודע מה, בוא, אני מתחייב לך במנה, קח את זה משכון על המנה, מרגע זה אני חייב לך מנה. כאילו נתתי לך, בסדר? לפי הרמב"ן תופס. לפי הרייבד זה לא תופס. רק אם היה, למה זה לא תופס לפי הרייבד? כי עוד אין פה מעות שעליהם המשכון הזה יתפוס. המשכון תופס רק שכבר ניתנו איזה מעות, אז עכשיו על המתנה הזאת יכול להתפס המשכון. אבל כשאתה אומר לי עכשיו להתחייב למנה, כן, בדיבור באלמה, לא נתפס על זה משכון. בצורה פשוטה, נגיד את זה בצורה מאוד פשוטה. לרייבד משכון זה רק אחרי שכבר יש חוב, לרמב"ן המשכון יכול גם ליצור חוב, בסדר?
איפה הרמב"ן?
ביחד.
ביחד, כן. מה זה?
איפה הרמב"ן מבין את זה שזה יכול להגיע אחר?
הוא כותב את זה, לא יודע מאיפה הוא מבין את זה. קודם כל הוא כותב את זה, אתה רואה?
כן.
לא יודע מה המקור שלו כרגע, בסדר? אבל הוא אומר את זה. אז פה החולק הרייבד, בסדר? הרייבד משכון תופס רק לאחר שהחוב קיים. כן, או שנתחייב לו בקניין כראוי, כן, עוד אפשרות, אם כבר התחייבת בקניין, עשית קניין סודר על חוב, אז עכשיו כבר כאילו אפילו שלא ניתנו מאוד בפועל, כאילו זה כבר כן קיים, עכשיו אתה יכול לתפוס משכון, אבל לא המשכון עצמו יכיל את החוב, אבל אחר שלא נתחייב לה במנה, באמירה באלמה הוא שאמר לה שתתקדש לו במנה, כיוון שלא זכת במנה, הוא לא נתחייב לו באמירתו, משכון דייה יבלה הוא מנה, לאו כלום הוא, וכן הדין ומכר וכל דבר, וכו' וכו'. אבל אם נתחייב למנה בקניין, שימו לב עכשיו מה אומר רבי, אם נתחייב למנה בקניין, עשה קניין סודר, אני חייב לך מנה, הנה שני עדים, אני עושה קניין סודר, מהרגע הזה אני מתחייב לך מנה. לא שהמשכון יותר את החוב, אלא קניין על אמירה, זה משהו אחר. וקידשה בו, או שלוקח ממנו שדה, אותו במחר, אישה מקודשת ושדה מחורה. ואם נתן המשכון על אותו מנה, זכתה בו. בסדר? הרבי אומר, אם עשית קניין על החוב, אז זה כבר לא רק דיבור באלמה. מה שהכיל את החוב זה הקניין. אחרי שיש קניין על החוב, עכשיו אתה יכול לתת משכון. הציור של הרייבד...
מה שונה מהרמב"ן?
מה שונה מהרמב"ן?
לא, לא מהרמב"ן, מהרייבד בהתחלה.
לא, בהתחלה זה נתתי לך כסף, קח 100 שקל, עכשיו אתה נותן לי משכון.
אתה יודע על הקניין, סודר, ואז יש משכון.
בדיוק, הקניין בלי שנתתי לך כלום, רק הקניין הוא זה שהכין.
זה כאילו יותר חידוש, כי זה בעצם כסף בפועל.
בדיוק, מה שאומר הרייבד צריך שיהיה איזה, שקודם ייווצר החוב, אחרי זה המשכון. או איך החוב נוצר, או שנתת לי כסף בפועל, או שעשינו קניין סודר על זה שאני חייב לך 100 שקל. כמו נגיד בחופה, נכון? אומרים, החתן מתחייב לכלה, לתת לקח וקח כסף, ולדאוג למזונה וכו' וכו'. ואז אומרים, וראינו שהוא עשה קניין, עוצרים באמצע, אם עושים את זה בחופה, עוצרים באמצע, החתן מרים איזה מטפחת, ואז הילדים חותמים. אז מה זה עושה הקניין הזה? שכל הדיבורים, כל ההבטחות, הם כבר לא רק מילים באלמה, אלא עכשיו זה כמו כאילו קנינו את כל ההבטחות האלה. זה כבר הפך להיות משהו ממשי. בסדר? אז אומר הרב, ברגע שעשית קניין על החוב, כאילו החוב קיים, כאילו שנתת לי כסף עכשיו. ברגע שעשית קניין, אז כאילו עכשיו זה כבר, החוב פה כבר קיים, עכשיו המשכון יתפוס, כי כבר נתת קיום לחוב.
זה משהו אחר, זה לא כמו הפיקדון.
לא.
משכון כאילו, כמו משכון.
לא, זה לא כמו משכון. פה, העיקר ברייבד, לא שהמשכון ייצור את החוב. המשכון תמיד יגיע אחרי שהחוב קיים. איך החוב קיים? או שבפועל נתת לי כסף, או שעשית קניין על החוב. אחרי זה יכול לבוא משכון. לעומת זאת ברמב"ן, המשכון עצמו יכול להכיל את החוב. בסדר? לא היה פה קניין, נתת לי כסף, עכשיו אני אומר לך, אני חייב לך כסף וקח משכון, ברגע שמשכת את המשכון, עכשיו החוב תופס. בסדר? יש את המובן המחלוקת בין הרמב"ן לרייבד? יפה. אנחנו עכשיו באים להבין, ראינו סוגיה, ראינו מחלוקת לגבי משכון, בסדר? בין שני הראשונים. הגדרנו קודם במה הם חולקים. הגדרה היא, האם משכון יכול ליצור חוב, או משכון הוא רק תוצאה של חוב. בסדר? זאת הגדרת המחלוקת. בסדר? חקירה. חקירה בראשונים. לפי הרייבד, משכון הוא יכול להיות רק כתוצאה של חוב, שהוא בא כביטחון להחזיר את החוב. לפי הרמב"ן, המשכון יכול להכיל חוב, ליצור את החוב. בסדר? הוא חלק מהחלות של החוב. אז פה עד פה הגדר, זיהינו מחלוקת תמיד במחלוקות. בגמרא או בראשונים יש לנו בגדול שלושה שלבים, נכון? זיהוי המחלוקת, הגדרה, שההגדרה יכולה להיות על ידי חקירה גם כן, בסדר? וסברה, מה סברת המחלוקת? שפה זה יכול להיות לפעמים סברה יותר פשוטה, לפעמים סברה יותר עמוקה, יסוד רוחני שהוא עומד בבסיס המחלוקת, בסדר? אבל אז זיהינו את המחלוקת, הגדרנו אותה, ועכשיו אנחנו באים להסביר אותה.
אם הוא יכול ליצור חוב, האם המשכון יכול ליצור חוב?
לרמב"ן, לרמב"ן, המשכון יוצר חוב, יכול לפחות ליצור חוב, הרייבד, המשכון בא כתוצאה מהחוב. בסדר? זאת ההגדרה שהגדרנו. עכשיו אנחנו באים להסביר את ההגדרה הזאת. יש, הרב ויצמן מביא שני מקורות בדברי חז"ל שעוסקים במושג הזה של משכון. יותר, שלוש מקורות, בסדר? מקור ראשון בזוהר הקדוש. ונתתי משכנים בתוככם. כן, משכון דומה למילה משכן. לא היינו על זה בונים כבר חידושים, אלא שהחז"ל בעצמם הסבירו את המילה משכן כמשכון. ונתתי משכני, זו השכינה. משכני, משכוני. הזוהר הקדוש דורש את המילה משכן מלשון משכון. שהיא התמשכנה בעוונותיהם של ישראל. ונתתי משכני, משכוני ודאי. משל האדם שהיה אוהב את חברו. אמר לו, ודאי באהבה עליונה שיש לי אליך, אני רוצה לדור עמך. אמר, איך ידע שתדור אצלי? לקח כל חמדת ביתו והביא אליו. אמר, הרי משכוני אצלך, שלא יפרד ממך לעולם. כך הקדוש ברוך הוא רצה לדור בישראל. מה עשה? לקח החמדה שלו, השכינה, והורידה לישראל. אמר להם, ישראל, הרי משכוני אצלכם, כדי שלא יפרד מכם לעולם. ואף על פי שהקדוש ברוך הוא התרחק מאיתנו, המשכון השאיר בידינו, ואנו שומרים החמדה היא שלו. מי שרוצה את משכונו, יבוא לדור עמנו. על כן ונתתי משכני בתוככם. משכון אתן בידכם, כדי שהדור עמכם. ואף על פי שישראל עתה בגלות, המשכון של הקדוש ברוך הוא אצלם, ולא עזבו אותו לעולם. וזה, ברוך השם, בהשגחה הפרטית, זה יוצא לנו ככה ממש לפני עשרה בטבת, תחילת הגלות, לא הגלות בפועל, אלא המצור, שהתחלה של הירידה לקראת הגלות. ואומר הזוהר הקדוש, מה המשמעות של משכן? הקדוש ברוך הוא כביכול, הוא מביא פה משל, משל האדם שאהב את חברו, ואמר, אני רוצה לדור איתך, אני רוצה עכשיו, זהו, שיהיה לנו ברית עולם שאף פעם לא ניפרד. מה, ברית עולם, אני יודע, אתה תהיה אצלי שבוע, שבועיים, אחרי זה אתה תעלם. אמר, לא, הנה, אני לוקח את כל הדברים שלי בבית, שם אצלך. גם אם אני אצא, אני חייב לחזור, אני לא יכול יותר לחזור, כל הדברים הכי יקרים נמצאים אצלך. ככה בעצם הקדוש ברוך הוא בעצם במשכן, לפי הזוהר הקדוש, זה לא סתם שמשכן נקרא בלשון משכון, הקדוש ברוך הוא כביכול, כאילו מכריח את עצמו להיות אצל עם ישראל, שאפילו אם עם ישראל מאוד יכעיס אותו, חס ושלום, ויהיה גלות, והקדוש ברוך הוא כביכול יעזוב אותנו, זה זמני, כי הוא חייב לחזור, כן? כי הדבר הכי יקר לו נמצא אצלנו, השכינה. אז אפילו שהקדוש ברוך הוא כרגע לא איתנו בגלות, אומר הזוהר הקדוש, המשכון שלו נמצא אצלנו, שכינה נמצאת אצלנו, ולכן הוא כאילו חייב לבוא ולחזור. פה מתחבר לכל הדרשות, כן? של השוכן איתם בתוך תומתם, אפילו ש... עוד פעם השוכן, כן? אפילו שטמאים שוכן בתוך העם, או הדרשה של, כן, פדה גוי ואלוקיו, כן? שגם הקדוש ברוך הוא נגאל עם עם ישראל כביכול מהגלות. בסדר? שהשכינה נמצאת בגלות, ועכשיו הקדוש ברוך הוא כאילו חייב לחזור ולגאול גם את השכינה, אז גואל את עם ישראל. מקור נוסף בשמות רב, הדבר אחר, ועשית את הקרשים, לא צריך לומר אליו, ועשית את הקרשים משכן. מהו למשכן? מה זה עשית את הקרשים למשכן? עשית את הקרשים משכן, ועד עכשיו זה הקרשים, מעכשיו זה משכן. מה עשית את הקרשים למשכן? אמר ביושעיה, על שום שהוא עומד למשכן, שאם נתחייבו שונאיהם של ישראל כליה, יהיה מתמשכן עליהם. ביטוי אחר, עוד פעם למשכן, ביטוי אחר למשמעות של המשכן כמשכון, שאם עם ישראל חס ושונאיהם של ישראל יתחייבו כליה חס ושלום, אז במקום לחלות אותם, אז... כן? קילה את חמתו בעצים ואבנים. כאילו המשכן יהיה מתמשכן עליהם. פה זה ביטוי אחר. זה לא משכון שהוא בא כדי כביכול ליצור את החיבור בין עם ישראל והקדוש ברוך הוא. אלא זה משכון שהוא נוצר כתוצאה ממה? ממה? מהחטאים של עם ישראל, כן? עם ישראל חס ושלום חוטא, מגיע לו עונש חס ושלום כליה, אז במקום זה נותנים משכון, כאילו, במקום שחלה אותם, אז כאילו... בדיוק, נותנים כאילו את הקרשים האלה של המשכן, הם בעצם...
הם האלה שיקבלו את העונש.
כן, בסדר? במקום החוב, במקום כאילו לממש את החוב ששאר חב שלום יהיה כליה לעם ישראל, נותנים את המשכון, שזה יהיה במקום. בסדר?
להתחליף. זה רק עד השלוחים.
נכון.
הם בתשעה באב, והצהריים, קמים מהאבלות.
למה? כי קילח, על זה שקילח אותו בצים ואבנים. אה, יפה.
וזה יש לנו נחמה.
כן. עכשיו עוד גם כן במדרש נוסף, מהו משכן שני פעמים? כן, ועשית, איך זה? לא זוכר על איזה פסוק זה נאמר. צריך לראות, אבל יש שם פעמיים משכן בפסוק. אמר רב שמואל בר מרתא שנתמשכל שני פעמים על ידיהם. זה שאנשי כנסת הגדולה אומרים חבול חבלנו לך ולא שמענו את המצוות, את החוקים, את המשפטים. מהו חבול חבלנו לך? חבול זה גם לשון של משכון, כן? נכון? לחבול זה לשון משכון. אבי שנתמשכל שני פעמים ואין חבול על המשכון, שנאמר לא יחבול ריחיים ורחב. לכך כתיב, הנה אלה פיקודי המשכן, משכן העדות שני פעמים, שיתמשכן שני פעמים. שני המדרשים הם מתייחסים שניהם שמות רבה. איזה?
נכון.
האחרון?
כן, האחרון.
הוא אומר, למה כתוב משכן שני פעמים? כי פעמיים הוא התמשכן על ידיהם. בסדר? מה זה?
פעמיים
נחרב המקדש, ואז הוא כאילו התממש העניין הזה של של המשכון במשכן, כן? אז בעצם שני המדרשים מתייחסים למשכון, למשכן כמשכון. סתם, זה מעניין כאילו שבכל המקורות, המקור הרוחני של משכון זה המשכן, בסדר? סתם זה מעניין, אף פעם לא חשבנו על משכן כמשכון, תמיד משכן מצד השכינה. מתברר שגם השכינה זה משהו שקשור למשכון, בסדר? אבל המשכון בשני המדרשים האלה הוא מצד זה שבעצם יש, נוצר פה חוב, וכאילו תחליף לתשלום של החוב זה בעצם המשכון. כאילו שהמשכן כאילו הוא חוזר, הולך לקדוש ברוך, כאילו במקום להיות אצלנו. לעומת זאת הזוהר הקדוש, מתייחס למשכון עוד, לא מצד חוב, לא מצד איזה חטא חס ושלום. לפני זה, כאילו עכשיו כדי ליצור את החיבור בין עם ישראל לקדוש ברוך הוא, כאילו כדי לחייב את הקדוש ברוך הוא להיות איתנו, הוא זה שרוצה להתחייב, כן? לא אנחנו מבקשים את זה. כדי לחייב את הקדוש ברוך הוא להיות איתנו, אז הוא נותן משכון, הוא נותן לנו משכון בעצם את השכינה, שהיא תהיה במשכן, כדי שזה גם אם הוא עכשיו יעזוב אותנו, זה יהיה זמני, והוא כאילו חייב לחזור אלינו. לכן החיבור הוא נצחי. בעצם אנחנו רואים בואו עכשיו נדבר מצד הראשונים, איזה תפיסה מתאימה למי. הזוהר הקדוש מתאים לתפיסה של הרמב"ן, ושני המדרשים זה לתפיסה של הרייבד. כי עוד פעם, מה אמר הרייבד? המשכון בא כתוצאה מחוב. לרמב"ן המשכון יוצר חוב. בסדר? אז כשאני מדבר על המשכן, שכאילו כשיש חטאים לעם ישראל, עכשיו כאילו נוצר איזה חוב רוחני, אז במקום החוב עכשיו, המשכן הוא חוטף, הוא זה שנשרף, בסדר? לפי הרמב"ן, לפי הזוהר הקדוש, למשל אדם שמאוד אהב את חברו, רוצה להיות איתו, הקדוש ברוך הוא רוצה להיות עם עם ישראל, מה מחייב את הקדוש ברוך הוא להיות אצלנו? הוא נותן משכון, נותן לנו את השכינה מלכתחילה, כדי שזה מה שייצור את החוב, זה מה שייצור את, כאילו, את הקשר, את הזיקה בין הקדוש ברוך הוא ועם ישראל שלא תוכל להיפרד. בסדר? ובעצם אז אנחנו נראה עוד פעם ששתי ההתייחסויות האלה הן מתייחסות או קשורים לכלל שבין נגלה לנסתר. המדרש פה באופן יחסי לזוהר הקדוש הוא נגלה, כן? הוא מבט יותר, מה הגדרנו ביחס בכלל בין נגלה לנסתר? הנגלה הוא מגיב למציאות, כן? אחרי שיש מציאות הוא מגיב אליה, והנסתר הוא מדבר על השורש הרוחני של המציאות. בצד הנגלה אז אנחנו רואים את החטאים של עם ישראל. עכשיו, כתוצאה מהחוב, כתוצאה מהמציאות הזאת של החטאים, נוצר פה משכון, כן? עכשיו, כן, יש פה, המשכן מתמשכן. זו תגובה בעצם למציאות של החטאים. הזוהר הקדוש הוא שואל, בכלל מאיפה יש את המציאות הזאת שיש משכון? איך יכול להיות שיש כאילו חפץ של אדם אצל חבר שלו? לא מכרתי לך, זה עדיין שלי, אבל כאילו מה שממני שוכן אצלך, כן? מה זה משכון? יש חפץ שהוא שייך לי, הוא חלק ממני, חלק מהקניינים שלי, אבל הוא נמצא אצלך. מאיפה? אז אורך הקדוש שואל, מאיפה מגיע המציאות הזאת? אפילו עם רוב המקרים, אפילו עם רוב הציורים של משכון הם כאלה, אז אורך הקדוש כאילו בעצם הוא בא לגעת בשאלה, מאיפה מבחינה רוחנית נוצרה מציאות כזאת שחפץ של מישהו נמצא במקום אחר? אומר הזוהר הקדוש, יש מציאות רוחנית כזאת בעולם, ביחס בין הקדוש בכל עם ישראל, המשכון הוא זה שיוצר, כאילו אתה נותן שכינה, אתה נותן מלכתחילה משהו שלך, לא סתם משהו שלך, אלא משהו מאוד מהותי לך, כן? כביכול, קדוש ברוך הוא. את השכינה, הדבר הכלי חמדתו, נותן אותה לשני, נותן אותה לעם ישראל, ובזה נוצר חוב. פה חוב לא בצורה שלילית, חוב בצורה חיובית, בסדר? של איזה זיקה בלתי נפרדת בין הקדוש ברוך ועם ישראל. אז אמרנו, הנגלה הוא מגיב למציאות, הנסתר הוא שואל מאיפה מגיע המקום הרוחני שיש כזה מושג בכלל של משכון. בסדר? ולכן הרמב"ן מתוך התפיסה שלו של משכון, אומרים, יש עוד מדרש במובא באיכה, אין לכם את זה במקורות, אני חושב שאין לכם. אה, יש לכם למטה, לא? מה יש לכם?
ספר טוב.
לפי הזוהר המשכני זה לא...
אה, הבאתי לכם את זה פה, כן.
לפי הזוהר.
כן.
המשכני זה לא בית מקדש, או משכן, נכון? זה שכינה. כל... לפי הזוהר, אני שואל.
כן.
זה... כי אם כן, אז לכאורה אין פה בית מקדש.
כן, כן, השכינה.
השכינה כבר עזבה אותנו.
נותן את השכינה, כן, שהיא בזמן המשכן נמצאת כאילו במשכן, במשכן זה גם בפועל.
לא, אבל הוא אומר שגם אחרי זה יש. נכון. אני אומר, עכשיו אין לנו בית מקדש, הוא משכן.
אבל השכינה נמצאת.
זה שכינה, זאת אומרת, זה משהו רוחני.
כן, כן.
לעומת השמות רבה, שהוא מדבר על ממש בפועל. זאת אומרת, בית מקדש או משכן.
כן, כן, נכון. כן, כן. כל מה שאומרים, שהשכינה בגלות עם עם ישראל, כן? שעם ישראל בגלות, השכינה בגלות. היא לא חזרה למעלה, היא בגלות. בסדר?
לא, אבל זה לא בבית, זאת אומרת.
כן, 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 כן. כן, מדרש לחל טוב, עיקר מילת ערבון. לשון ערבות, שהוא ערב בין הסוחרים לקיים הסחורה, קודם אמרנו מדוברים על אופן משכון, ולשון משכון הוא שמושך את האדם לאותו דבר. סימן לדבר, מושכני, מושכני אחריך נרוצה, כן? כל זמן שמשכוני בידיך אחריך נרוצה. זה הביטוי, כן? של המשכון כמשהו אידיאלי, משהו מקורי, לא רק כתגובה למשהו. אלא המשכון הוא מה שמושך אותי אחריך נרוצה. בסדר? אז זה בעצם, עוד פעם, היחס בין הנגלה לנסתר, שפה אנחנו מוצאים אותו במחלוקת של הראשונים גם, שזה בא לידי ביטוי בתפיסות, בסדר, של הרמב״ם. אני
חושב את זה יותר, כאילו, את ההבדל בעצם בין הזוהר לבין המדרשים.
כן. אני רואה שקיים בעולם משכון. בסדר? הרב אומר, איך משכון קיים בעולם? ברגע שיש חוב, אז אתה עכשיו צריך לבוא וכאילו, הרב נוגע בשאלה וגם המדרשים, איך המשכון, כאילו, איך הוא התגלגל שהוא הופיע בעולם? איך הוא הופיע בעולם? יש חוב בין אנשים, עכשיו אני צריך ערבון, ביטחון שיחזור אליי החוב, אז עכשיו אני נותן משכון. איפה זה במציאות של עם ישראל, מה שמביא המדרש? היו חטאים, אם לא היה חטאים לא היה משכון, היה חטאים, עכשיו הם התחייבו חס ושלום כליה, לכן עכשיו נותנים משכון כדי שהחיימה תחלה את המשכון ולא את עם ישראל חס ושלום. הזוהר הקדוש הוא שואל שאלה אחרת, לא מה, כאילו, מאיזה מציאות כאילו, הופיע המשכון בעולם? אלא מאיפה בכלל בשורש הרוחני יש מושג כזה של משכון? בסדר? זה דבר לא... היה יכול העולם להיות בלי זה, כאילו זה משהו שהוא לא רגיל, זה משהו שלא... הוא לא נורמלי, שדברים שלא נמצאים אצלך. אז איפה כאן נקודת השורש הזה מבחינה רוחנית שגרמה לו להופיע אחר כך בעולם? נקודת השורש הזה כי המשכון הוא יוצר גם קשר. אז זה יכול להיווצר כמשהו של חוב, כאילו עכשיו אני רוצה ליצור קשר כי לא, מעניין, לא אתה מעניין אותי, אלא מה? הכסף שלך, כאילו, הכסף שלי אני מעניין אותי, בסדר? אבל לפעמים המשכון הוא הפוך, הוא מגיע בצורה אידיאלית, כאילו, משהו שאמור ליצור קשר בין אנשים, כמו בסוגיה פה, כאילו, זה מתחיל, נכון, כמקדש במילווה, כאילו, כדי ליצור את הזיקה ביניהם, עד עכשיו הוא נותן למשכון. אז הזוהר הקדוש אומר, איפה אנחנו מוצאים מציאות כזאת? זה בהשראת השכינה של הקדוש ברוך הוא. הקדוש ברוך הוא נתן את השכינה לעם ישראל כמשכון, כמשהו שמחייב אותו, כביכול חלק ממנו, כביכול, כן, שוב, אנחנו אף פעם לא מדברים על הקדוש ברוך הוא. כביכול חלק כלי חמדתו של הקדוש ברוך הוא נתן אותה לעם ישראל כדי שעכשיו זה יהיה משהו שמחייב אותו להיות איתנו. זה משהו אידיאלי, זה המבט האידיאלי, מאיפה המשכון הגיע לעולם. לא, לא איך הוא התגלגל, כאילו, במציאות, כאילו, מה גרם, מה הביא למה עד שכאילו עכשיו נוצר העניין הזה של משכון. מבחינה רוחנית, מאיפה הדבר הזה מגיע? בסדר? שתי התפיסות של הראשונים, ומפה עכשיו אנחנו חוזרים לכלל, שלפעמים אנחנו יכולים למצוא מחלוקת בגמרא או מחלוקת בראשונים במקרה שלנו, שבעצם השתי הדעות הן נובעות משתי רבדים של הסתכלות על, על העניין, על הנושא, שהרייבל מסתכל פה יותר מהמבט של הנגלה, מאיפה המשכון, כאילו, תגובה לאיזה מציאות מגיע המשכון, אז לכן הוא רואה גם את המשכון כמשהו שמגיע כתוצאה מחוב, המשכון זה תגובה לחוב, יש חוב, בגלל שיש חוב עכשיו המלווה לא רגוע, אז המשכון בא להרגיע את המלווה. הרמב"ן מסתכל על המציאות האידיאלית, מאיפה מבחינה רוחנית מגיע המשכון. המשכון יכול ליצור חוב, הוא יכול ליצור קשר. בסדר? לכן הוא אומר, יש גם משכון כזה. וזה המשיכה, ופה עכשיו חוזרים פה למה שראינו במדרש בסוף, שכל טוב, שיש גם קשר בין משכון למשיכה. נכון? מושכני אחריך נרוצה. כן? המשכון מושך אותי. זה גם הקניין שלו במשיכה. בסדר, יש... קשר בין המשיכה לבין המשכון.
אפשר להגיד שלפי הזוהר, הקשר הוא קשר חיובי. כלומר, המשכון פה הוא משהו חיובי יותר.
נכון.
יש פה עדיין השכינה איתנו, ואנחנו עדיין קשורים אחד. לפי השמות רב, זה נראה קשר כאילו יותר...
בדיעבדי.
בדיעבדי כזה,
זאת אומרת... בדיוק.
כדי שאני לא אהרוג אתכם, אז יש איזה משהו חומת מגן כזה.
כן.
כמו המשכן, שבו אני אתעשה.
נכון.
נכון, אני רואה...
זה בדיוק גם זה בנגלה לנסתם. הנגלה הוא יותר... מה זה בדיעבדי? מה זה בתרגום של בדיעבד? כשנעשה, נכון? כשנעשה מעשה, אחר מעשה. הנגלה הוא לאחר מעשה. יש מציאות, הנגלה מגיב אליה. התורה אומרת, יש מציאות של חוב, יש משכון, בוא נראה מה עושים איתו. אז זה הצד הנגלה שבתורה. אבל הצד הנסתר הוא לא בדיעבד, הוא לכתחילה. מאיפה המציאות הרוחנית? לכתחילה, זה כבר משהו אידיאלי, כן? אז בואו נבין עכשיו איפה המקום האידיאלי של משכון בעולם. בסדר? נראה שגם הפירוש של הרמב"ן בסוגיה הלכתית של משכון הוא נובע מהמבט הפנימי, שהרמב"ן בעצם מסתכל בצורה פנימית. הוא שאל את עצמו את השאלה, כביכול שהזוהר הקדוש שואל, מאיפה המציאות הרוחנית של המשכון? מתוך ההבנה הפנימית של עניין המשכון, אז גם עכשיו מפה נובעת התפיסה ההלכתית של הרמב"ן, כך הוא למד את הסוגיות לאור זה. איך להתייחס למשכון מבחינה הלכתית, ואז גם החידושים ההלכתיים שלו, שיש מחלוקת עם הרייבט בעניין הזה. בסדר, עד כאן, מובן, שאלות. בסדר, תחשבו, ואם יש שאלות, אז אשמח להתייחס. שכוח.